יומא דף פי בית, מתחילים בעזרת השם, במשנה בתחילת העמוד. הקדוש ברוך הוא נתן לאישה בינה יותר מהאיש. ככה אומר רב חיסדא במסכת נידה דף ממהי עמוד בית. במה זה מתבטא? איש, מתי הוא מחויב במצוות? כשהוא מגיע לגיל 13 שנים ויום אחד. אישה, שנה קודם, כבר כשהיא בת 12 שנים ויום אחד, היא מחויבת במצוות. כשמגיעים לגיל שהם חייבים במצוות, הם חייבים בכל המצוות. כשמגיע יום הכיפורים, הם חייבים לצום. אסור להם לאכול, אסור להם לשתות כל היום. לפני שהגיעו לעול מצוות, צריך לחנך אותם. ממתי צריך להתחיל להרגיל אותם לצום ביום כיפור? מאיזה גיל? אומרת המשנה, התינוקות, ילד, ילדה, אין מענין אותן ביום הכיפורים. לא חייבים למנוע מהם לאכול ולשתות יום שלם ביום הכיפורים. אבל מחנכים אותם להתחיל להתענות חלק, לא יום שלם, אבל לפחות כמה שעות. מה הכוונה כמה שעות? אז הגמרא מביאה בהמשך ברייתא, ממש לפני המשנה הבאה. רגילים לאכול ב-9 בבוקר, ידחו אותם בשעה, תאכלו היום ב-10 בבוקר, תתרגלו לצום. ממתי מתחילים להרגיל אותם לצום? כמה שעות ביום הכיפורים, מאיזה גיל? לפני שנה. לדוגמה, בן, כשהוא בן 13 שנים ויום אחד, הוא מחויב במצוות. ויש את השנה הסמוכה לפרקו, שזה גיל 12. פרקו זה גיל 13, שנה הסמוכה לפרקו זה גיל 12. לפני שנה הסמוכה לפרקו זה גיל 11. בן, כשהוא בן 11, יש מצווה לחנך אותו לצום לפחות כמה שעות ביום הכיפורים. ולפני שנתיים, לדוגמה בן, שנתיים לפני השנה שהוא סמוך לפרקו, שנה שהוא בפרקו זה 13, סמוך לפרקו זה 12, שנתיים לפני כן זה גיל 10. אז כשהוא בן 10, כבר מרגילים אותו לצום כמה שעות. אצל בת כמובן זה עוד שנה פחות. אז אם זה רק שנה אחת סמוך לשנה שסמוכה לפרקה, שנה שסמוכה לפרקה זה 11, כי נהיית בפרקה ב-12. שנה קודם זה גיל 10. ואם זה שנתיים, לפני שנתיים, אז זה גיל 9. כל זה בשביל שיהיו רגילים במצוות, שכשהם יגדלו לא יהיה קשה להם לצום יום שלם. כבר התרגלו לצום קצת, הם כבר מסוגלים יותר. מה זאת אומרת לפני שנה ולפני שנתיים? תחליט, ממתי הם צריכים להתחיל לצום? האם רק שנה לפני השנה שהם סמוכים לפרקם, או כבר שנתיים קודם? זה השאלה של הגמרא. אשתא, אם אתה אומר שכבר בפני שתיים מחנכים להו, אם שנתיים לפני שהגיעו לשנה שסמוכה לפרקם כבר מחנכים אותם, בפני שנה מבעיה, איך אתה צריך לומר ששנה אחר כך, שרק שנה אחת לפני השנה שסמוכה לפרקם, ודאי שצריך לחנך אותם כבר אז. מתרץ את הגמרא, תלוי לפי מזגו וכוחו של הילד. אמר רב חיסדא לא קשה, זה לא סותר. שנה לפני השנה שסמוך לפרקו מחנכים אותו, מדובר פה בחולה. מה פירוש? שהוא חלש בטבעו. מה שכתוב שמחנכים כבר שנתיים לפני השנה שסמוכה לפרקו, בבריא, יש לו יותר כוחות, אז כבר מרגילים אותו עוד שנה קודם. עד כאן ביארנו את דברי המשנה. עכשיו הגמרא מביאה את דברי רב הונא ורב נחמן, שנראה מדבריהם שהם אומרים קצת אחרת מהמשנה. אחרי זה נראה דברי רבי יוחנן שחולק על רב הונא ורב נחמן. וניישב גם את דברי אלו וגם את דברי אלו, לפי כל אחד מהשיטות ניישב את דברי המשנה. כדאי לומר שאומנם יש פה את המאמר של רב הונה ואחר כך יש את המאמר של רב נחמן, אבל אין ביניהם ויכוח. שניהם סוברים את אותה הדעה. אלא שרב הונה דיבר על בת, ולמרות שהוא מדבר בלשון זכר, הגמרת מוקימה שזה הכוונה שהוא מדבר על בת, למרות שהוא אומר בן, הוא מתכוון על בת, לעומת זאת רב נחמן ידבר על בן. וההבדל הוא שבת מחויבת במצוות בגיל 12, אז המספרים יהיו לפי זה, ורב נחמן שדיבר על בן, כיוון שבן מגיע לחיוב מצוות בגיל 13, אז המספרים יהיו לפי גיל 13. אמר רב הונה, בן 8, דהיינו ילדה, בת 8, ובן 9, ילדה בת 9. אז 8 או 9, תלוי. אם היא ילדה חלושה מטבעה, אז רק מגיל 9. ואם היא חזקה יותר, אז כבר מגיל 8. מאז מחנכים אותה, אותו, כתוב אותו, אבל הכוונה אותה, לשעות. אבל לא להשלים. היא לא צריכה בתור חינוך לצום יום שלם, אלא כמה שעות. כמו שאמרנו, רגילה לאכול ב-9, תאכל ב-10. אבל כשהיא מגיעה כבר יותר קרוב לגיל בת מצווה, כשנהיית בן 10, כוונה בת 10, ובן 11, כשנהיית בת 11, אם היא חזקה אז בגיל 10 כבר, ואם היא יותר חלשה אז רק מגיל 11, אז משלימין מדרבנן. צריכים לצום יום שלם מדרבנן. כשמגיעה לגיל 12, בן 12 משלימים מדאורייתא. ומדובר פה בתינוקת. כאן הגמרא מוקימה שכל מה שכתוב כאן בן הכוונה בעצם בת. ובמילים אחרות, כשהיא נהיית בת 12, היא חייבת לצום מהתורה. כשהיא בת 11, היא מחלשה. ואם היא חזקה יותר, אז כבר כשהיא נהיית בת 10, היא צמה יום שלם רק מדרבנן אבל, לא מהתורה. וכשהיא בת 8 אם היא חזקה, או בת 9 אם היא חלשה יותר, היא מתחילה לצום כמה שעות מדרבנן. ורב נחמן אמר אותו דבר, רק הוא מדבר על בן, לכן הכל בשנה אחת אחר כך. בגלל שהגיל מצוות שלו זה שנה אחר כך. בן 9, אם הוא ילד חזק, בריא, או בן 10, אם הוא חלש יותר. מחנכים אותם כבר לשעות, שידחה את הארוחה שלו לשעה מאוחרת יותר, כדי שיתרגל לצום. כשהוא כבר יותר מבוגר, בן 11 אם הוא ילד חזק, או בן 12 אם הוא ילד קצת יותר חלש, אז משלימין את כל הצום, הוא צריך לצום, אבל רק מדרבנן. כשהוא מגיע לגיל 13, בן 13 משלימים מדאורייתא, וכאן מדברים בתינוק. זה דעת רב הונה ורב נחמן. לפי דעתם, שנה, שנתיים לפני גיל בר מצווה או בת מצווה, כבר צריכים להשלים את הצום מדרבנן. רבי יוחנן אמר, מה פתאום, אין דבר כזה. כל זמן שהוא לא חייב במצוות, השלמה דרבנן לקה. אין דבר כזה שמדרבנן יצטרך לצום יום שלם. אלא, מדבר על בת. הוא לא מדבר בכלל על בן רבי יוחנן, וכמובן צריך לבד להבין שבן זה שנה אחת אחר כך. הוא כותב בן, אבל הכוונה לבת. בן 10, כשהילדה נהיית בגיל 10, אם היא חזקה, או בן 11, שנה לפני הבת מצווה, אם היא חלשה רק מאז, מחנכים אותו, הכוונה אותה, רק לשעות. היא לא תצום יום שלם. כמו שאמרו רב הונה ורב נחמן, מה פתאום? אפילו לא מדרבנן. רק תדחה את הארוחה קצת. בן 12 אין מה לדבר. ברור שכשהיא נהיית בת 12, משלימין מדאורייתא. אז היא חייבת לצום מהתורה. זאת אומרת שלפי דעתו של רבי יוחנן, אפילו שנה, שנתיים לפני הבר מצווה או הבת מצווה, אין דבר כזה לצום יום שלם מדרבנן, רק כמה שעות. לעומת זאת, רב הונה ורב נחמן אמרו, שכבר חייבים מדרבנן, שנה, שנתיים לפני בר או בת מצווה, לצום יום שלם. מקשה הגמרא, תנן, במשנה שלנו למדנו, ממתי מרגילים את הילד להתחיל לצום. אנחנו נשתמש בדוגמה על בן, שהוא מחויב מצוות בגיל 13, כדי שלא נתבלבל. אבל האמת, הוא עדין בבת, אבל אצלה זה גיל 12, אז זה שנה אחת אחורה. אנחנו נתייחס לגיל 13. המשנה אומרת, התינוקות, אין מענין אותן ביום הכיפורים, לא מונעים מהם לאכול ולשתות יום שלם ביום הכיפורים, אבל מחנכים אותם לפני שנה ולפני שתיים. עכשיו, אם תסביר את המשנה כמו שביארנו את המשנה בצורה פשוטה, זה לא מסתדר לא עם רב הונא ורב נחמן ולא, בטח לא עם רבי יוחנן. למה? כי אמרנו לפני שנה, זה הכוונה גיל 11, ולפני שנתיים הכוונה גיל 10. זה בעצם לא לכאן ולא לכאן, כי האמוראים דיברו על חלוקה של, יש את גיל 11-12, גיל 12 בחלש וגיל 11 בחזק יותר, ויש את הגילאים 9-10, שלפי רבי יוחנן גיל 9-10 אתה לא מתחיל אפילו לחנך את הילד, ולפי רב הונא ורב נחמן, אתה כבר מתחיל להרגיל אותו לצום שעות. אם הוא חזק, אז כבר מגיל 9, ואם הוא חלש, רק מגיל 10. גיל 11-12, אז כולם כבר מודים שמתחילים לחנך את הילד. רק לפי רבי יוחנן, אתה אומר, אתה מחנך אותו שעות. אם הוא חזק, אז מגיל 11, ואם הוא חלש, אז מגיל 12. ולפי רב הונא ורב נחמן, אתה כבר מחנך אותו לצום יום שלם. אם הוא חזק, מגיל 11, ואם הוא חלש, מגיל 12. אבל פה המשנה מדברת איתנו על גיל 10-11. הרי 10, בוויכוחים שלנו בין האמוראים, זה יחד עם 9-10 או 11-12. מה זה 10-11? לפני שנה ולפני שנתיים אתה מייחס את זה כמו גיל אחד, כמו זמן אחד של חינוך. אז לכאורה זה לא מסתדר עם אף אחד מבין הדעות. אבל בכל זאת, אפשר להעמיד את זה. בישלמה לרב הונא ורב נחמן, עוד איכשהו אפשר להעמיד את הדברים שלהם, שמדברים פה על ילד חלוש מטבעו, שהוא יום שלם מתחיל להתענות בגיל 12, ולשעות הוא מתחיל להתענות רק בגיל 10. ומה שכתוב כאן לפני שנה ולפני שנתיים, אז לפני שנה הכוונה, לפני שנה מדבריהם, לדבריהם, מה פירוש? מדרבנן הוא צריך להתחיל לצום בגיל 12? אז שנה שסמוכה לפרקו מדרבנן זה גיל 11, לפני שנה זה גיל 10. ולפני שנתיים לדברי תורה. מדברי תורה הוא חייב להתחיל לצום בגיל 13. שנה סמוכה לפרקו מדין תורה זה גיל 12. שנתיים לפני שהוא סמוך לפרקו זה גיל 11. ולפני שתיים זה גיל 10. אז זה מובן. אלא לרבי יוחנן, שלפי דעתו אין דבר כזה ילד שחייב להתענות מגיל 10, אלא הכי מוקדם, אם הוא בריא, מגיל 11, אם הוא חלש, מגיל 12, לפי רבי יוחנן. אז קשיא, מה פירוש פה משנה אומרת? לפני שתיים, איך יש ילד שצריך לצום מגיל... זאת אומרת, לפני שתיים, דיינו, השנה שסמוכה לפרקו זה 12, לפני שנה זה 11, לפני שתיים זה 10. יש ילד שצריך להתחיל לצום כבר בגיל 10? לפי רבי יוחנן אין כזה מושג. אמר לך רבי יוחנן, אל תגרוס לפני שנה ולפני שנתיים, אלא תגרוס שנה ושנתיים, לא לפני. מהי שנה או שתיים? סמוך לפרקם. מהי שנה או שתיים? הכוונה, סמוך לפרקם. דיינו, פרקו זה בגיל 13, שנה לפני פרקו זה גיל 12, שנתיים לפני פרקו זה גיל 11. אם הוא חזק, מתחיל לצום בגיל 11 כמה שעות. אם הוא חלש, מתחיל לצום בגיל 12 כמה שעות. בסדר. מביאה הגמרא ראיה לרבי יוחנן. תשמע, דתני רבא בר שמואל, תינוקות, אין מענין אותם ביום הכיפורים ליום שלם. אל תגיד לילד לצום יום שלם ביום כיפור, אין דבר כזה. אבל מחנכים אותם. שנה או שתיים סמוך לפרקם, בדיוק כמו שאמר רבי יוחנן. פרקם זה גיל 13, שנה לפני פרקם זה 12, שנתיים זה 11. בשלם לרבי יוחנן, ניחא, שרבי יוחנן זה בדיוק נוח הברייתא הזאת, זה בדיוק כמו שהוא אמר. אלא לרב הונא ורב נחמן, ולרב נחמן קשיא, הרי הם אמרו שמתחילים לחנך את הילד לשעות, עוד שלוש שעות לפני גיל, לשלוש שנים לפני גיל בר מצווה, שהוא בן 9-10, איך הם הבהרו את הברייתא הזאת? אמרי לך רבנן, מה הברייתא כאן אומרת? שמתחילים לחנך אותו בגיל 11-12? זה נכון, גם אנחנו אמרנו. רק לפי דעתנו בגיל 11-12 כבר מחנכים אותו לצום יום שלם. מה החינוך נעמיד הקטן? יהיה השלמה. מה שכאן כתוב בברייתא שמחנכים אותו לצום, הכוונה להשלים לצום יום שלם מדי רבנן. שואלת הגמרא, מקרי לחינוך השלמה, וכי כשרוצים לומר להשלים את הצום, אומרים שמחנכים אותו, הרי במשנה כתוב, התינוקות אין מענים אותם ביום הכיפורים, אבל מחנכים אותם, הכוונה לצום שעות אמרנו. מה, וכי לחנך הכוונה לצום יום שלם? ועתניה, ועתניה למדנו ברייתא, איזהו חינוך, הכוונה שמרגילים אותו רק כמה שעות לצום. היה רגיל לאכול בשתי שעות, מאכילים אותו לשלוש שעות. היה רגיל לאכול בשלוש שעות ביום, מאכילים אותו בארבע שעות ביום. שעה אחרי הזמן שהוא רגיל לאכול. אז אתה רואה שחינוך הכוונה רק שעות ולא יום שלם. אמר רב הברעול, אתרי חינוך יאהבו. באמת יש שני סוגי חינוך. יש חינוך שמרגילים את הילד לשעות, לתחיל לצום, ויש חינוך שמרגילים אותו לצום יום שלם. זה גם חינוך. אם כן, אם נרצה לסכם, אז יש לנו פה בעצם שני שכבות גיל לעניין חינוך. יש את השכבת גיל של שנה, שנתיים לפני בר מצווה, שזה 11-12, ויש את שכבת גיל של 9-10. בשכבת גיל של 11-12, כשאומרים 11 הכוונה לבריא, ו-12 זה חולה. וכשאומרים 9-10, אז 9 זה בריא, ו-10 זה חולה. חלש. ב-11-12, שזה הקרוב לגיל בר מצווה, לפי רב הונא ורב נחמן, מרגילים את הילד כבר לצום יום שלם. רבי יוחנן אומר לו, רק שעות. בשכבת גיל המוקדמת יותר, של 9-10, לפי רב הונא ורב נחמן, אז מתחילים להרגיל אותו שעות, לפי רבי יוחנן, אז הוא לא צם בכלל. אומרת המשנה, פה כבר עוברים לנושא אחר. אין דבר העומד לפני פיקוח נפש. התורה אומרת וחי בהם. מצווה הכי יקרה של האדם זה לשמור על זה שהוא יזכה להמשיך לחיות. שיוכל להמשיך להיות עבד נאמן להשם יתברך. לכן, אישה עוברה, שעומדת לפני שמחה גדולה, שהעריכה מאכל, והיא מרגישה שהיא חייבת לאכול את המאכל הזה, זה בדרך כלל אומר שהעובר מאוד מאוד תאב למאכל הזה, ואם היא לא תאכל מהמאכל הזה, יש סכנה חלילה או לה או לעובר. כיוון שזה סכנת נפשות, מאכילין אותה מאותו מאכל, אפילו ביום הכיפורים, עד שתשיב נפשה. עוד הלכה דומה לזה בענייני פיקוח נפש, אדם שהוא חלילה חולה, אסור לו לצום. האם מותר, כמה מותר לו לאכול, מה מותר לו לאכול, תלוי. מאכילין אותו על פי רופאים, בקיאים. אם אומרים שאם הוא לא יאכל יש לו סכנה, נותנים לו לאכול. ואם אין שם בקיאים, מאכילים אותו על פי עצמו, עד שיאמר די. הגמרא תבאר. לפני שנדבר על חולה, זה בכלל שיעור בפני עצמו, נדבר על העוברה. תנו רבנן, עוברה שהעריכה בשר קודש, והיא כרגע לא יכולה לאכול בשר קודש. או להבדיל, העריכה בשר חזיר, ואף אחד עשו לו מעם ישראל לאכול בשר חזיר. אבל פה היא העריכה והיא מתאבה לזה, ואם לא תאכל, סכנה לה או לעובר. אז אמנם אין דבר העומד בפני פיקוח נפש, אבל מי אמר שהיא חייבת לאכול דווקא מהבשר החזיר? בואו ננסה קודם כל לתת לה דברים קלים יותר, עם איסורים קלים יותר. דבר ראשון, תוכבים לה קוש ברוטב, כיסה מעץ ברוטב של המאכל האסור, נותנים לה לטעום מזה רק, ומניחים לה על פיה שתמצוץ רק את הרוטב, לא את הבשר עצמו. אם נתיישב דעתה בזה, זה הכי טוב, מוטב. ואם לאו, אם זה לא עוזר, זה עדיין לא מיישב את דעתה, היא צריכה לאכול מהבשר הזה שאסור לה בעצמו, מאכילים אותה קודם כל רק רוטב עצמה. אם נתיישב דעתה מוטב ואם לאו, אז מאכילים אותה שומן עצמו. איך אתה מותר לאכול שומן של דבר אחר, של חזיר? איך אפשר הדבר כזה? להבדיל, לאכול בשר קודש למי שזה אסור בשבילו, אם היא לא כהנת, לאכול בשר קודשים שנאכלים רק לכהנים, או שהיא טמאה, שאסור לאכול קודש, מה, אתה מאכיל אותה בשר קודש? איך ייתכן? שאין לך דבר, שום מצווה, שעומד בפני פיקוח נפש חוץ משלושה איסורים. חוץ מלעבוד עבודה זרה, ולהתחתן עם נישואים אסורים של גילוי עריות, וחלילה רצח של שפיכות דמים, והגמרא מביאה לאיזה מקורות. איפה מצאנו שאדם צריך למסור את נפשו לא לעבוד עבודה זרה, מנהלן, לתניה. כי אנחנו אומרים בקריאת שמע, ואהבת את השם אלוקיך, בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. מה זה נקרא בכל לבבך? עם כל הלב. בכל נפשך, שאדם ימסור נפש, יהיה מוכן למות בשביל ייחוד שמו של הקדוש ברוך הוא. בכל מאודיך, מאודיך זה ממון. תהיה מוכן למסור את כל הכסף שלך בשביל כבוד שמיים. לא לעבור על מצוות השם. אז דתניה רבי אליעזר אומר, אם נאמר ואהבת את השם אלוקיך בכל נפשך, אדם יהיה מוכן למות בשבילו לעבוד עבודה זרה. למה נאמר בכל מאודיך? ברור שאדם ימסור את כל אשר לא בעד נפשו. אז אם את נפשו הוא צריך למסור כל שכן את ממונו. ואם נאמר בכל מאודיך, אם אתה רואה שיש פה שיש מציאות שממונו של האדם יותר מגופו, ולכן אומרים לו לא רק את גופו שימסור, אלא אפילו את ממונו, אז למה נאמר בכל נפשך? אלא הכוונה שיש כאלה אנשים ויש אחרים. אם יש לך אדם שגופו חביב עליו יותר מממונו, אדם חכם. לכך נאמר בכל נפשך, שהוא חייב למסור את נפשו ולא לעבוד עבודה זרה. ואם יש לך אדם שממונו חביב עליו מגופו, כך נאמר בכל מאודיך, שצריך למסור את כל ממונו. אומרים בדרך צחות, הצעירים נותנים את כל הבריאות שלהם, הורסים את הבריאות שלהם, העיקר להרוויח עוד כמה גרושים. אחרי זה כשהם מבוגרים, את כל הכסף שלהם הם מבזבזים רק בשביל להרוויח עוד קצת בריאות. אז כל אחד לפי המצב שלו צריך למסור בשביל לא לעבוד עבודה זרה. רואים מפה שצריך למסור נפש ולא לעבוד עבודה זרה. איפה יודעים שצריך למסור נפש, לא חלילה לעבור על גילוי עריות ושפיכות דמים מנהלן. דתניא הרבי אומר, כתוב לגבי נערה שהתקדשה קידושין, ועכשיו היא נחשבת מאורסת, הכוונה שהיא אשת איש. ואם חלילה בא איזה רשע, ובאונס עשה איתה דבר איסור, אומרת התורה, ולנערה לא תעשו דבר, היא לא צריכה להיענש. ואז התורה מוסיפה את המשפט הבא. דובר פה על כזו, על מציאות של צדקנית, שכשבאו לעשות איתה דבר איסור, היא זעקה. אבל אף אחד לא יכול לעזור לה. פשוט רצחו אותה. רצחו את הנשמה שלה. כי כאשר יקום איש על רעהו רצחו נפש, כן הדבר הזה. אתה לא תעניש את הנרצח. ככה לכן, אתה לא מעניש אותה שבאונס נעשה בדבר נבלה כזה. שאת השאלה, מה נכנס פה רצח? אתה יכול להגיד שהיא לא הייתה אשמה, לכן אתה לא מעניש אותה. וכי מה העניין למדנו מרוצח לנערה מאורסה? מה אתה צריך לערב פה את הנרצח, שאתה לא מעניש אותו, ולהגיד אותו דבר גם אני לא מעניש את זאת שעשו את הדבר איסור בניגוד לרצונה? אלא הרי זה בא ללמד. הרוצח כאילו באו ללמוד ממנו, מהנרצח, שפטורים בגלל כמו שהנרצח פטור. ונמצא שהעניין של רצח למד מענייני נערה המאורסה. מה נערה המאורסה ניתן להצילה בנפשו? כתוב, צעקה ואין מושיע לה. רואים מפה שאם היה אפשר להושיע אותה, היה צריך להושיע את הנערה הזאת, אפילו אם להרוג את אותו רשע שבא לעשות את הדבר האיסור. אף רוצח ניתן להצילו בנפשו. אם רואים רוצח שבא להרוג, לא הולכים לעשות חשבונות. מצילים את הנרצח שלא ירצח. דבר נוסף שלומדים מההיקש בין נערה מאורסה לרוצח. מה רוצח? אומרים לבן אדם, או שאתה הורג את היהודי הזה, או שהורגים אותך, חלילה. יהרג ואל יעבור. תכף הגמרא תוכיח את זה. אף נערה מאורסה, הם אומרים לאדם, או שחלילה יעשה דבר נבלה, של מה שמדובר על נערה מאורסה, או שיהרג, יהרג ואל יעבור. ורוצח גופי מנהלן, מי אמר שרוצח צריך לתת שיהרגו אותו ולא לרצוח יהודי אחר? זו סברה היא. אדם לא ילך לרצוח את השני בשביל שלא ירצחו אותו. ממעשה שהיה. דעה הוא דעתה לקמי דרבה. אחד בא לרבא עם שאלה שאני מאחל לכל הרבנים שאף פעם לא יבואו לשאול אותם שאלה כזו. אמר לי, הוא בא לפני רבא ושאל אותו. אמר לי מרי דוראי, אמר לי משה לכפר שבו אני גר. קטלי לפלניה, או שתהרוג את פלוני, והיא לא קטלינה לך, ואם לא יהרוג אותו עצמו. אמר לי, אז רבא אמר, אתה אל תרצח. גם אם נקטלך, בכל זאת ולא תקטול. גם אם יהרגו את האדם, שלא יהרוג אחרים. מאיפה אנחנו יודעים שאדם לא צריך למסור את הנפש בשביל לקיים מצוות? כי כתוב וחי בהם. התורה ניתנה כדי שנחיה בהם, ולא כדי שנמית את עצמנו חלילה בהם, בדברי התורה. וגם בשביל איסור לא תרצח, היינו אמורים לומר, תשמע, אני לא אמור לקיים מצוות לא תרצח על ידי זה שהבן אדם ייתן את נפשו בשביל זה. אבל למה בכל זאת אדם כן צריך לתת את נפשו? כי זה סברה. הקדוש ברוך הוא חביב עליו חיים של אדם. אבל זה לא משנה החיים של אדם זה או החיים של האדם האחר. ולכן, אדם אסור לו להציל את נפשו על ידי זה שהוא ירצח את השני. הוא צריך לומר, תשמע, אני את השני לא רוצח. מה שאתה תעשה זה כבר החשבון של אותו אדם. כי מה החזי, דדמה דידך, סומק תפי, מי אמר שאתה יותר חשוב מאותו בן אדם? דילמה דמה דהו גברה סומק תפי. אולי האדם של השני, שאותו אתה רוצה לרצוח חלילה, אולי הוא יותר חשוב. לכן אתה לא יכול להרוג בן אדם אחר בשביל שאתה לא תיהרג. מאוד מרגש את הגמרא הזאת. עכשיו, לקח דוגמה. מגיע גדול הדור, והוא שואל שאלה. האדם הפושע והעבריין הגדול שבישראל, עליי ציוו להרוג אותו. שלא על פי דיני תורה כמובן. מה עדיף? אמרו לי שאם אני לא יהרוג אותו, יהרגו את הגדול בישראל. מה עדיף שהגדול בישראל יהרוג את העבריין הרשע הזה, שעל פי דין תורה הוא לא חייב מיטה, אבל על פי דיני המלכות, באותו מקום שלא דן על פי דברי תורה, רוצים להרוג אותו. האם גדול הדור יהרוג את העבריין, או שלא יהרוג את העבריין ואז יהרגו את גדול הדור. פסק הלכה. אין שום הוכחה שגדול הדור חשוב יותר מאותו עבריין. איך ייתכן דבר כזה? ייתכן, לא ייתכן, זאת עובדה. אנחנו לא יודעים מי יותר חביב אצל הקדוש ברוך הוא. אל תדון את חברך שתגיע למקומו. גם אדם שבעינינו נראה כמו האדם השפל ביותר שבאנשים. הוא חביב אצל הקדוש ברוך הוא. אנחנו לא יכולים לדעת כמה נחת רוח יש לקדוש ברוך הוא מהמעשים הקטנים המיוחדים שהוא עושה. עוד מעשה מספרת הגמרא בעניין מעוברת שאנחנו אומרים שאם היא האריכה ריח של מאכל מסוים והיא מתאווה לו, זה אומר שאם היא לא תאכל מזה יכול להיות שיש סכנה. היא צריכה לדאוג כן לאכול מאותו מאכל. ולכן אפילו ביום הכיפורים, אם היא במצב כזה, מותר לה לאכול. מספרת הגמרא, ההיא עוברה דארכה, יריחה ריח של מאכל, והתאבתה לזה מאוד ביום הכיפורים. עתו לקמי דרבי, באו לשאול את רבי, מה לעשות? אמר לו, זילו, תלכו, לחושו לה דיום עד הכיפור היו. אחד מקרובי המשפחה, או אחת אנשים, הלחשו לה באוזן היום יום כיפור. לא, שהעובר ישמע את זה. אגב, רואים מפה שהעובר שומע. לחושו לה, לחשו לה את זה באוזן, והלחיש הזעזר. זאת אומרת, אותו עובר הפסיק להתאבות לאכול, כשאמרו לו שזה יום כיפור, הוא לא רוצה יותר את המאכל ההוא. פלאים. קרי עלי, כשרבי שמע מהמסע המרגש הזה, קרא לעובר את הפסוק, בטרם אצרך בבטן, ידעתיך וגומר. כבר לפני שהוא נוצר בבטן, הוא ידע את בוראו, ולא רצה לאכול ביום כיפור. באמת, מי היה אותו עובר? נפק מן הרבי יוחנן, זה היה רבי יוחנן. עוד מעשה, ההוא עוברה, דעריך, העריכה איזה ריח של מאכל, והתאבתה לו, ואם כן על פי הלכה מותר לה לאכול, עתו לקמי די רבי חנינה, באו לשאול אותו. אמר לו, את אותו דבר אמר להם, לחושו לה, תלחשו לה שם יום כיפור, ולא ילחישה, זה לא עזר שום דבר, ההוא המשיך להתאבות. קרי עלי, אז רבי חנינה קרא לאותו עובר את הפסוק, זורו, מלשון זר, רשעים מרחם, כבר ברחם הם זרים לקדוש ברוך הוא. נפק מיני, מי יצא מאותו, מי היה אותו עובר? שבתאי, שהוא היה עובר על תקנת חכמים. חכמים במסכת ברבת רדף צדיק עמוד ב' אומרים שאסור לאדם לשים במחסן אוכל שהוא דבר שצריך אותו מאוד חזק. אסור לשמור את זה בשביל לגרום שיהיה ביקוש גדול ואז המחירים יעלו. אסור לעשות דבר כזה. זה נקרא אצר פירי, שהוא עוצר, שומר באוצר פירות ודואג שלא יהיה בכל השוק, רק אצלו יהיה, ואז הוא יוכל למכור את זה ביוקר, אסור לעשות דבר כזה. והוא כן היה עושה את זה. הוא כבר, מאז שהוא היה במאי אמו, ידוע עליו שהוא זורו רשעים מרחם, כמו שהפסוק אומר. אבל אפשר לבאר למה הסמיכו את שני המעשים האלה, על רבי יוחנן ושבתאי עצר פיירי, למה שדיברנו קודם, שאי אפשר לדעת מי יותר חביב אצל הקדוש ברוך הוא, האם זה שרוצים לרצוח אותו, או זה שציוו עליו לרצוח, ולכן אסור לרוצח לרצוח, אפילו שהוא יודע שהוא ישלם על זה במחיר של החיים שלו, כי לומדים מפה את אותו יסוד. גם אותו שבתאי, שכתוב עליו שהוא רשע, כמו הגמרא מסמיכת הפסוק, זורו רשעים מרחם. בכל זאת, היה מותר לאמא שלו לאכול ביום הכיפורים, כדי להציל את החיים שלו. רואים פה כמה חביב כל אדם בעיני הקדוש ברוך הוא. אנחנו לא יכולים לדעת אצל הקדוש ברוך הוא החביבות המיוחדת שיש לו לכל אחד ואחד מעם ישראל. ועד כאן דף פי בית.